לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, 10 בטבת, תשע"ט, ויומן לפי שעה היום. על שולחן הכנסת מונח לקראת הצבעה, ככל הנראה ביום יום שני הקרוב, החוק המבקש להגן על ילדים מחשיפה לתכנים קשים ברשת. אחת ממובילי החקיקה בנושא, חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי, תהיה איתנו. איתנו אנחנו ננסה לברר ולהבין מה ההיגיון שעומד בבסיס טענותיהם של מתנגדי החוק. האם יש היגיון כזה, או שאולי, אולי, הכל כסף? יום הקדיש הכללי שנקבע ליום 10 בטבת מורה לעם היהודי לזכור את נרצחי ונטבחי השואה, אבל גם לבחון את המציאות הקיימת בתקופתנו אנו וההתמודדות עם תופעת האנטישמיות הגואה במערב אירופה ולא רק שם. אנחנו נדבר על התופעה ומאפייניה החדשים עם הדוקטור בועז כהן, ראש התוכנית ללימודי שואה במכללה אקדמית גליל מערבי. יום 10 בטבת הוא גם יום פטירתו של רבי נתן מברסלב, תלמידו הגדול של רבי נחמן מברסלב, שנפטר לפני 174 שנים. על דמותו ואישיותו של מי שכתב את כל כתבי רבו הגדול והותיר את עצמו בצל יחסי אל מול דמותו של רבי נחמן, אנחנו נשוחח עם חוקר החסידות מבחירי חוקרי הגותו של רבי נחמן מברסלב, הפרופסור צבי מרק. האוכלוסייה המבוגרת עדיין נצרכת לשירותיהם של סניפי בנק, המעבר לאפליקציות קצת איטי עבורם. למרות זאת, סניף הבנק היחיד בקריית עקרון עומד להיסגר. ראש המועצה המקומית שם יהיה איתנו לשיחה לקראת הפגנת תושבים שצפויה ומתוכננת להתקיים מחר. כנס מיוחד מתקיים היום במכללת נתניה בסוגיית ההתמודדות עם רשלנות רפואית. יהיה איתנו כאן עורך הדין אירון פסטינגר, הוא מומחה בתחום הרשלנות הרפואית, הוא גם נשא דברים סביב השאלה האם תביעות הרשלנות הרפואית שיפרו את מערכת הבריאות או אולי פגעו בה. נדבר איתו על השאלה הזו וגם על התשובות לכאן או לכאן. וביום חמישי הקרוב תיפתח בירושלים תערוכה שמבקשת לספר את קורות חייו ופועלו של רבה הראשי בעבר של רומניה, הרב מנחם הכהן, רב תנועת המושבים, מי שפעל רבות להעלאתם של יהודי התפוצות לארץ ישראל. לקראת פתיחת התערוכה הזו אנחנו נארח את בנו, הפרופסור אביעד הכהן. נשמע קצת על התערוכה, על דמותו של אביו, על פועלו, על המורשת שעוברת דרך המשפחה הלאה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. על שולחן הכנסת מונח לקראת הצבעה, ככל הנראה ביום שני הקרוב, החוק שמבקש להגן על ילדים מחשיפה לתכנים קשים ברשת. אנחנו רוצים לשוחח עם אחת ממובילי החקיקה הזו, חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי, שלום לך.
שלום וברכה.
אני חייב להודות שאני בבעיה. הבעיה היא מאוד מאוד פשוטה. מאתמול, שאנחנו ככה נערכים לקראת הרעיון הזה, אני מנסה להכין לעצמי שאלות בנושא למה להתנגד להצעת חוק הזו, ואני לא מצליח. אז תפרי לי את, איזה שאלות, איזה טענות אנשים וגופים וגורמים אומרים לך למה החוק הזה שאתם מקדמים להגנתם של הילדים וגם מבוגרים בסוגריים הוא לא טוב. למה?
אז אני מבקשת להגיד שהמטרה של החוק הוא באמת למנוע גלישה של ילדים ובני נוער לאתרים פורנוגרפיים, צריכה פורנוגרפית שמעוותת כמובן כל מימד בחיים האישיים והחברתיים שלהם, גם דימוי גוף, גם תפיסות של מיניות בריאה, גם צניעות, גם קדושה של קשר, גם כל דבר, ולא משנה מאיזה שיח נבוא אליו, דתי, חילוני, יהודי, לא יהודי, נשים, גברים, ועוד לא דיברנו בכלל על הזוועה שבתעשייה הזאת הקרויה פורנוגרפיה ו- 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 והשימוש הנלוז בבני אדם. יחד עם זאת, בהצעת החוק המקורית שאני הבאתי, ביקשתי שברירת המחדל בגלישה לאינטרנט, ברשת האינטרנט של מדינת ישראל, תהיה חסימה של אתרים ותכנים פורנוגרפיים, ומי שירצה את האפשרות לגלוש עליהם, יקבל, כמו שיש היום בערוצים פורנוגרפיים בטלוויזיה, קוד, זה יהיה קוד אוניברסלי, הוא יוכל לשנות אותו, והוא יוכל לפתוח את זה לעצמו, כמובן מנוי שהוא בגיר וכו' וכו'. ההתנגדות המרכזית, הצעקנית, המאוד מאוד מאוד מגויסת, הייתה לזה שאנחנו הופכים חלק מסוים באינטרנט, שנכון שכולם מתנגדים לו, כך טוענים גם המתנגדים, שגם הם לא רוצים שילדים ובני נוער יגלשו, הייתה לרעיון שברירת המחדל במדינת ישראל תהיה חסימה. גם אם מדובר באתרים פורנוגרפיים. לצערי...
מה, זה אידיאולוגיה כזאת שכדי שהכל יהיה פרוץ?
כן, לא פרוץ. הם אומרים שיש פה מדיום שאנחנו לא יכולים להוביל חסימה שלו, הם חושבים שזה יוביל לפגיעה שהיא לא מדתית בגלישה באינטרנט, בצריכת אינטרנט, בפגיעה באותו חופש ביטוי, והם חשבו שזה לא מדתי, והאיזון בין הרצון לשמור על פגיעה על 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 על, על ילדים ונוער שלא יחשפו לבין המשמעות של ברירת מחדל שהיא חסימה לאינטרנט במדינת ישראל.
אני עדיין, קשה לי, מה אני אעשה? קשה, לא כל דבר אני מצליח להבין. אז אני רוצה לשאול אותך, אם אותם אנשים היית מציעה להם לחסום אתרים שמעודדים התאבדות או צריכת סמים, הם גם היו אומרים את אותו טיעון?
תראה, כיוון שאני כמוך לא מבינה איך יכול להיות שמי שאומר אני רוצה להגן על ילדים ובני נוער מפני הפגיעה והמגפה השקטה הקרויה פורנוגרפיה, ומהצד השני מתנגד בצעקות ובביזוי של חברי הכנסת שמובילים את זה, חבר הכנסת מיקי זוהר ושלי, אין לי הסבר. אני שאלת וניסיתי לצייר איפה התרכזה ההתנגדות שלהם. בשלב מסוים הבנו שאת ברירת המחדל הזאת שאותה הבאנו בחקיקה, אנחנו לא מצליחים להעביר. אנחנו לא מצליחים להעביר אותה, לא בממשלה, לא בכנסת ולא במרחב הציבורי הישראלי. צריך להגיד בהגינות. לברירת המחדל חסימה, היו התנגדויות גם במשרדי הממשלה הרלוונטיים, גם בקרב שרים וחברי כנסת, מן הקואליציה ומן האופוזיציה.
אני רוצה להתעכב שנייה בכל זאת, למרות שאת רוצה להתקדם רגע. מה אמרו לך משרדים? ממשרדי הממשלה, הם אמורים, הם גם ישלמו את המחיר.
ממשרדי הממשלה, לצערי, לא תומכים, לא משרד המשפטים ולא משרד התקשורת, לא תומכים בזה שברירת המחדל תהיה חסימה של אתרים פורנוגרפיים.
כי מה?
כי כמו שהסברתי קודם, מבחינתם יש פה פגיעה ושינוי של מהות בתפיסת העולם של מה זה אינטרנט, מה זה חופש ביטוי בגלישה באינטרנט, הפגיעה שתהיה אם נחסום אתרים פורנוגרפיים. כשזה היה נראה שאנחנו מתעקשים על זה ובכל זאת מצליחים לגייס גיבוי של חברי כנסת, עברו והתחילו להגיד לנו שטכנולוגית זה בלתי אפשרי, שלב אחרי זה עברו ואמרו לנו שבחסימה הזאת אנחנו נפגע בביטחון של מדינת ישראל. אני שכחתי להגיד שבהתחלה האשימו אותי באירניזציה של מדינת ישראל, איראן זה כאן, הפכו אותי בכל מיני אפליקציות לזה שכל פעם שיכתבו או יגידו או יקלידו את השם שלי, אז מה שייצא זה בטטה עטופה בלבוש הזה של לובשות אנשים באיראן שרואים להם רק את העיניים, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה.
אוקיי, זה דמגוגיה חוקרת וזה.
נכון,
רגע, מה זה הפרט הזה שאמרת שזה עלול לפגוע בביטחון המדינה?
לא, לא, אין לנו מושג, זה עלה, כמו שזה עלה ככה זה ירד, היו כאלה שטענו שאם מדינת ישראל תחסום כמדינה אתרים פורנוגרפיים ותכנים פורנוגרפיים, זה עלול להביא לרשימות שחורות שאותם ירצו לפרוץ, ואז נפגע בביטחון המדינה, כי הרבה פרטים של אזרחי מדינת ישראל יהיו כרצון להגיע אליהם. בלבולי מוח, על זה נאמר. יש פה שתי תפיסות עליו. תפיסה אחת של איזון אמיתי בין הפרט לכלל, בין הרצון להגן על ילדים ובני נוער ומבוגרים מהנזק הבלתי נסבל שגורמת פורנוגרפיה, לבין מי שחושב שמה שאנחנו עושים בטלוויזיה, מה שאנחנו עושים עם אלכוהול, מה שאנחנו עושים עם זה שהמדינה מחייבת לחגור חגורת בטיחות בנסיעה, ואם לא אתה מקבל על זה כנס, לא יכול להיות שנעשה באתרים פורנוגרפיים באינטרנט. אני גם היום כמעט 5 שנים מהיום שהנחתי את ההצעה בפעם הראשונה בכנסת הקודמת, ויותר משנתיים של דיונים אינטנסיביים, מעולם לא היה פה חוק שהיו עליו 14 דיונים עוד לפני הקריאה הראשונה עד החוק הזה, וכל זה לא נובע מרצון של מי שיכול להביא את הפתרונות הטכנולוגיים, זה נובע מההתנגדות הצעקנית שמובלת כמובן, ואני לא אחזור בי מהדבר הבא שאני אגיד, מסיבות כלכליות, מי שמניע את העולם של פורנוגרפיה מקבל מזה הרבה מאוד כסף, וברור שפגיעה בהכנסות כלכליות של גופים כנראה מאוד חזקים מניעה התנגדות מאוד אינטנסיבית.
אני רוצה להעלות בכל זאת אולי איזשהו רעיון כזה, אולי אם יהיה חוק שכזה כמו שאתם מקדמים, את וחבר הכנסת מיקי זוהר, ניכנס לדקויות ההגדרה של מה זה פורנוגרפיה. אולי יש אנשים שיודעים שלא נעים לומר, אבל חלק ניכר מהפרסומות בערוצים המרכזיים נגועים ברמה כזאת או אחרת.
לא, 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 שמעון, אז בוא נלך לשני מיתוסים שהופרחו בחלל האוויר בשנתיים האחרונות. אחד, יש הגדרה היום בחוק מה זה פורנוגרפיה. היא מאוד ברורה. היא מאוד מדויקת. יש לה 3 סעיפים כתובים בחוק הישראלי כבר שנים רבות. על בסיסם נחסמת פורנוגרפיה בהרבה מקומות אחרים, כמו טלוויזיה, כמו עיתונות, כמו מרחב ציבורי, כלשהו אחר. זה אחד. 2, מיתוס נוסף שהיה, אם החוק שלכם יעבור, ספקית האינטרנט של כל אחד ואחד מאיתנו, תדע שאני גולש באתרים פורנוגרפיים. חברים, כבר היום ספקיות האינטרנט יודעות בדיוק באיזה אתרים כל אחד מאיתנו גולש, כמה זמן אנחנו נמצאים בכל אתר, גם למי שגולש באתרים פורנוגרפיים. אני מציעה לכל מי שלא מאמין לי, לגלוש לאתר שבו הוא מתעניין בטיולים לרומא, וראה זה פלא, מאותו רגע הוא לא יפסיק לקבל רעיונות, הצעות, תמחורים של טיסות לרומא, טיולים ברומא, כי המלאך גבריאל ירד ונתן את הנבואה למכשיר שמולו? לא, כי מישהו מהצד השני יודע שהוא חיפש טיול ברומא. מישהו מהצד השני כבר היום יודע שאתה גולש באתרים פורנוגרפיים. הוא לא עושה בזה שום שימוש. גם בחוק שלנו יש סעיף ברור על זה ששום דבר מצד הנתונים הזה לא נשמר, לא מועבר, אין רשימות שחורות. אנשי משרד המשפטים אמרו בפירוש שאין יצירת רשימות שחורות בחקיקה של החוק הזה. אמרו בפירוש, ובכל זאת, שוב ושוב, חבר הכנסת מיקי זוהר ואני מותקפים על יצירת רשימות שחורות.
אוקיי, עכשיו בואי נתקדם רגע. אז ירדתם מהעניין הזה של ברירת המחדל?
ירדנו מברירת המחדל של חסימה.
ועכשיו אתם מעדנים את החוק.
עכשיו אנחנו, הצעת החוק שלנו מדברת על זה ש... יש תוכן פורנוגרפי, ואנחנו דורשים מכל מנוי, ומנויים הם תמיד בגירים במדינת ישראל, לבחור. כל ספק אינטרנט יפנה למנויים שלו ויגיד להם, גבירתי ואדוני, יש שלוש אפשרויות שמהם אתם צריכים לבחור ביחס לתוכן הפורנוגרפי שישנו במדיום הזה הקרוי אינטרנט. אחד, אנחנו רוצים חסימה של הכל תמיד, לא רוצים פורנוגרפיה במכשירים שלנו, במנויים שלנו. שתיים, אנחנו רוצים חסימה עם קוד. אנחנו בגירים, תנו לנו להחליט אם אנחנו רוצים לגלוש בפורנוגרפיה, לא רוצים לגלוש בפורנוגרפיה. שלוש, אנחנו לא רוצים חסימה כלל. כל אחד מהמנויים יהיה חייב לבחור. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. שוב ושוב הותקפנו, כאילו אנחנו פוגעים באחריות ההורית, בזה שהמדינה לוקחת ומחוקקת חוק, כאילו אנחנו לא עושים את זה כל יום ויום, בהרבה מאוד דברים אחרים, ברוך השם, שבהם אנחנו שומרים על האיזון בין האחריות ההורית ומערכת החינוך והרגולציה שהמדינה שמה על דברים שהם בבסיס הקיום שלנו כאן. גם פה אני אומרת את זה. אי אפשר יהיה זה בלי זה בלי זה. זה יהיה רק שיתוף פעולה בין אחריות הורית, ספקיות האינטרנט והחקיקה שלנו, האכיפה של המשרדים הרלוונטיים ומערכת החינוך. אי אפשר יהיה זה בלי זה בלי זה. עכשיו אני רוצה להגיד דבר נוסף.
כן.
בטענה שאיראן זה כאן, אני תמיד שולחת את כולם לאנגליה. בריטניה הגדולה, מקדם ראש הממשלה הקודם דייוויד קמרון את החוק הזה. מביא אותו בבריטניה בעצמו, ראש ממשלת בריטניה מוביל חסימה של אתרים ותכנים פורנוגרפיים בחקיקה בבריטניה. וראה זה פלא. מעולם לא טענו שבריטניה זה איראן זה כאן. מעולם לא חשבנו שאין לנו מה ללמוד מבריטניה. אז אני מציעה שכשמתנגדים, או שיהיו סיבות אמיתיות, או שפשוט להגיד, אנחנו בעד צריכת פורנוגרפיה, ואתם מפריעים לנו בזה.
אוי, כן, זאת המציאות. אולי אתם צריכים פשוט להגיד, לא... מול טועני איראן זה כאן, להגיד בריטניה זה כאן, אולי זה יישמע.
נכון, את, אמרנו, אמרנו ואמרנו.
אמרתם גם את העניין הזה. מעבר לבעלי האינטרסים, כל מיני גופים כלכליים כאלה ואחרים, כשזה הדבר הזה מגיע אל הכנסת, ועכשיו אנחנו מדברים כנראה ביום שני ההצבעה, גם שם יש התנגדות בין חברי הכנסת למה שכרגע מוצע?
תראה, על הצעת החוק המקורית שלי חתובים חברי כנסת מכל סיעות הבית, חוץ מסיעת מרצ, הם התנגדו לזה, כי אני שוב מזכירה, הצעת החוק המקורית שדיברה על חסימה כברירת מחדל, הם התנגדו לזה. אני מניחה שהיום בנוסח החדש תהיה תמיכה מקיר לקיר, יש לזה תמיכה של המשרדים, יש לזה תמיכה של הגופים האזרחיים, של הפורום הדיגיטלי, של המכון הישראלי לדמוקרטיה, של פורום האינטרנט, כולם מבינים שמול המגפה השקטה הזאת חייב שילוב כוחות של אנשי מקצוע בתחום. אנחנו, חברי הכנסת, כשליחי ציבור, אומרים מה הערך שאותו אנחנו רוצים להביא ולעשות את החברה הישראלית טובה יותר. אנשי המקצוע, כל אחד בתחומו, מביא את הפתרון. ולצערי, לקח הרבה זמן לאנשי המקצוע במרחב הפרטי, לא במרחב הציבורי, להתגייס ולהביא פתרונות, שביחד איתם אפשר יהיה להתקדם עם החוק הזה טוב יותר.
יום שני, אנחנו נסתכל, נראה את התוצאות, נראה לאן הדבר הזה מתקדם, או שיכול להיות שגם ידחו אותך להיות למועד מאוחר יותר, נכון?
לא, אנחנו הודענו שביום שני, חבר הכנסת זוהר ואני הודענו שביום שני החוק הזה עולה לקריאה ראשונה, הוא הונח כבר אתמול, ובתהליך הרגיל המתרחש כאן, ראוי לחוק הזה לעבור בקריאה ראשונה, ננסה לסיים אותו כבר בקדנציה הזאת, בזמן שנותר לנו שאף אחד עוד לא יודע כמה הוא, את הקריאה השנייה והשלישית, ובמידה וחלילה לא נצליח, הדבר הזה יעבור באותו דין רציפות לכנסת הבאה.
חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי, הבית היהודי, תודה רבה לך על הדברים, כל טוב, בשורות
טובות. תודה רבה, בשורות טובות.
יום הקדיש הכללי שנקבע ליום 10 בטבת מורה לעם היהודי כמובן לזכור את נרצחי ונטבחי השואה, אבל גם לבחון את המציאות הקיימת, מעין איזשהו חשבון נפש תקופתי לגבי ההתמודדות שלנו עם תופעת אנטישמיות הקיימת כיום. בעיקר אנחנו שומעים על מערב אירופה, אבל לא רק במערב אירופה, אנחנו רוצים לשוחח על התופעה הזו והמאפיינים החדשים שלה. איתנו נמצא על קו הטלפון ראש התוכנית ללימודי שואה במכללה האקדמית גליל מערבי, הדוקטור בועז כהן, שלום לך.
שלום וברכה.
אז אני רוצה לשאול בתחילת הדברים, למה לנו לא לקבל את הגישה שהסלידה מישראל, מה שרבים קוראים לה האנטישמיות החדשה, היא לא אנטישמיות, אלא בסך הכל ביקורת לגיטימית על התנהלות מדינית של ישראל. אולי אפילו רצון לתקן אותה.
טוב, ביקורת תמיד יש, מימין ומשמאל, גם בארץ אנחנו חזקים בביקורת, אבל אין לזה שום קשר למה שמדובר. מה שאנחנו מדברים זה על צורה חדשה של אנטישמיות שמתלבשת במילים האלה של אנטי-ציונות או אנטי-ישראל. כי אם אתה קורא להשמדת המדינה היחידה של העם היהודי, ושחיים בה מיליוני יהודים, אז אתה אנטישמי. אם זה הסיסמה שלך היא, כמו שאנחנו שומעים היום בקמפוסים בארצות הברית, מהים, מהנהר ועד הים, פלסטין תהיה חופשייה, אז אנחנו בעצם אומרים, לא יהיה מדינת ישראל. זה הופך להיות משהו מאוד מיינסטרימי. זה לא דיון על המדיניות כזאת או מדיניות אחרת. זה דיון, זה דמוניזציה שקשורה ישירות לאיך שאנשים שנו יהודים מתקופות קודמות, רק בצורה חדשה.
ומה הסיבות? זאת אומרת, אנחנו ראינו את הסקר האחרון של ה-CNN, סקר שהטריד רבים, ויש כאלה שאומרים שגם הנתונים שם הם לא בדיוק מכסים את הכל, בגלל הפוליטיקלי קורקט, לא נעים תמיד לדבר בכל רם על מה שהם באמת חושבים עלינו. אז מה הסיבות למציאות הזאת?
אני אגיד מה, שלהגיד שכמו שאומרים חלק מהאנשים בסקר הזה, שהסיבות הן התנהגות ישראל, או התנהגות היהודים אגב, שזה גם יש לפחות 15% שאומרים את זה, הדבר הזה הוא כמו להאשים את הנאנסת על זה שהיא לא התלבשה כראוי, או לא עשתה משהו, הלכה למועדון לילה, לא שמרה על הכוס שלה. והבעיה של האנטישמיות היא בעיה עם מחלה, עם מחלה של החברה האירופאית, שהיא בעיה בראש ובראשונה של האירופאים. היא מעידה על איזה ריטבון פנימי בחברה האירופאית, היא העידה על זה בדורות קודמים, והיא מעידה על זה עכשיו.
אבל מה גורם לריקבון שכזה? מה קרה כאן? הייתה איזושהי בהלה מעצמם אחרי מלחמת העולם, מה קרה? התרגלו למצב?
אני אגיד לך מה, אתה יכול, אפשר לחדד את זה יותר. יש במקביל ל תופעות שאנחנו מדברים עליהן, יש התחזקות בהנצחת שואה, בלימודי שואה, בחובת הוראת שואה. איך זה חי ביחד? כי אם יהודים, כי באמת אחרי השואה האנטישמיות איבדה את הלגיטימיות שלה, כאילו זה היה כבר, כאילו, תראו מה קורה מזה, אבל בעצם אנחנו מגלים עם הזמן שאנשים יותר מסתדרים עם יהודים מתים מאשר עם יהודים חיים. ואנשים קל לאנשים לקבל את זה שנעשה פשע ליהודים שנרצחו והם היו חלק מהקהילה וצריך לכבד את זה בצורה זו או אחרת. לא להגזים כמובן, כי היהודים מנצלים את השואה כדי להשיג הישגים, וישראל ודאי מנצלת, זה הטענה, גם בסקר הזה, אבל עם יהודים חיים יש לנו בעיה, אותו בעיה שהייתה לנו קודם. חוסר היכולת לקבל את המציאות הזאת של יהודים פורחים, מצליחים, היא הולכת לכל אורך הדרך, וכשצריך לחפש אשם למחלות של החברה, אז זה תמיד יהיה היהודי, או הרבה מאוד פעמים זה יהיה היהודי.
והבסיס הוא בסיס קמאי דתי, או בסיס של סתם, לא אוהבים מישהו שהוא לא אנחנו?
הבעיה היא שהיהודים האלה הם אנחנו. אנחנו מדברים על יהודים שמשולבים בחברות הכלליות שאתה רואה, את הרוצח בפיטסבורג, זה דווקא דוגמה טובה. אם מדברים על הרוצח בפיטסבורג, מה הדברים שהוא אמר לפני שהוא מצא? הוא אמר, היהודים זה השטן, שזה נוצרי עתיק. זה מה שהוא אומר מצד אחד, שהיהודים זה השטן. מצד שני, הוא מדבר על זה שהיהודים הם עומדים מאחורי, מנהלים את העולם באיזה תיאוריית קונספירציה נוראית, שזה יותר מודרני, הפרוטוקולים של זקני ציון. אז אנחנו רואים שהכל מתחבר ביחד בסוף. גם הדבר הקמאי והלבושים השונים שלו, וגם הדברים החדשים. זה, בסוף זה חוזר לאותם דברים. כשאנחנו מדברים היום למשל על אנטי-ציונות כמשהו לגיטימי או לא לגיטימי, אנטי-ציונות הייתה לגיטימית כשזה היה דיון בתוך עם ישראל, האם אנחנו רוצים להקים את חיינו בפולין או בארצות הברית או בישראל. אנטי-ציונות היום זה קריאה להשמדת מדינת ישראל. וזה שלילת הזכות של יהודים שיהיה להם מדינה. אז המילים מתמחזרות כל הזמן. אבל חלק מהטענות הן באמת מאוד ישנות. אנחנו בקורסים על אנטישמיות בתוכנית לימודי השואה. אנחנו מדברים על המעבר הזה שלכאורה כשהגיעה אמנסיפציה והקדמה, אז היה אפשר לצפות ש... שנאת היהודים הנוצרית תעלה מן העולם, ומסתבר שזה נעלם בצורה אחת, וכאן בצורה אחרת, כמו מפלצת עם הרבה ראשים.
אני רוצה לשאול אותך...
זה משהו שמלווה את החברה האירופאית, והיום את האמריקאית, אנחנו מגלים גם בצורות שונות, לא כמובן לא אצל כולם. גם באירופה זה לא אצל כולם, אגב, צריך לזכור שלא כל האירופאים הם אנטישמים, זה לא מעודד כל כך שרבע מהם הם כן, אבל...
עכשיו, אתה רואה, יש, העיסוק באותו סקר שאנחנו מדברים עליו ב-CNN, הוא התמקד במערב אירופה, וממנו באה בעלה, אבל גם במזרח אירופה, הנתונים לא כל כך מעודדים, שם פשוט מדברים יותר בגלוי אולי.
כן, האמת היא במזרח אירופה זה שוב מורכב, כי המשטרים האוהדים לישראל במזרח אירופה, מתנהגים בצורות מסוימות, או יש להם במפלגתיהם קולות אנטישמיים. אז כאן יש תופעה מיוחדת שאנשים שתומכים בישראל, אבל לא מסתדרים עם ג'ורג' סורוס, שהוא ביליונר אמריקאי שמממן פעולות פרוגרסיביות מכל הרחבי אירופה.
ואיך זה מסתדר משטרים אוהדים ובתוכם קולות אנטישמיים?
זה בעייתי. אז יש שתי אפשרויות. אחת, לשבור את הכלים. השנייה, לעבוד עם המשטרים האלה ולנסות למתן אותם. כי צריך לקחת בחשבון. כשישראל עשתה את הסכם השילומים עם גרמניה, האנטישמיות בגרמניה אחרי השואה הייתה רחבה מאוד. זה שבין אנשים שניסחו את חוקי נירנברג היו מספר 2 בשלטון. כאילו יד ימינו של הקאנצלר אדנאואר. החברה הגרמנית הייתה אנטישמית מאוד עד שנות ה-60. וכשבן גוריון עושה הסכמים עם גרמניה, הוא אומר, אני לא משחק בברוגז, אני מדינה ואני צריך לעשות דיפלומטיה שטובה למדינה שלי. ויש גרמניה אחרת, שזה כמובן לא היה נכון. אז, אולי זה יותר נכון היום. והוא עשה מה שטוב כדי לקדם את האינטרסים של העם היהודי באופן כללי, כמובן שישראל התנגדה לתופעות אנטישמיות ודיברה נגדם, אבל גם באותו זמן חתמו את הסכם השילומים שיש הטוענים שהוא הציל כלכלית את מדינת ישראל הצעירה.
אז בסופו של דבר...
אז אתה צריך לקבל החלטות דיפלומטיות, זה לא דומה ל... לא כל החברים שלכם כאלה נחמדים, חוץ מזה שאגב, מה שאנשים גם אומרים, זה נכון, יש מתח, כי הקהילות היהודיות המקומיות, וודאי שחוגים ליברליים יהודים דמוקרטיים מרגישים תחת מתקפה, לפחות בחלק מהמקרים. מצד שני, יש דיבורים מאוד ברורים של הממשלות האלה, גם דיבורים נגד פגיעה ביהודים, גם תמיכה בתוכניות של הקהילה היהודית. כמובן שזה מורכב, כי השאלה היא מה רוצים לזכור מהשואה ומה רוצים לזכור. ומי הגגור חלק של הקהילה היהודית שיקבל תשומת לב מהשלטון. אבל יש כאן בעיה מורכבת, וזה שהמשטרים האלה בכל זאת רוצים קשר עם ישראל, זה לא סיבה שאנחנו נעשה איתם ברוגז, אלא כמו שבן גוריון אמר, מדינה עצמאית צריכה לנהל דיפלומטיה, כשטובה למדינה עצמאית.
אני רוצה לשאול גם ככה אולי לסיום, האם נכון עושים בישראל, כשמתייגים את המונח ימין קיצוני באירופה, כשמתייחסים לקבוצות שמתנגדות למאגרים מאפריקה או להשתלטות האסלאם, ומיד מתייגים אותם גם כשונאי יהודים בערך. אולי הסיבות הן אחרות. הם אומנם ימין וימין קיצוני, אבל הוא מאוד מאוד ממוקד במי שמפריע להם, ואנחנו ככה מרוב הרצון להתנער מימניות, אולי בגלל חוויות העבר, מיד הופכים אותם לאיזה משהו מוקצה ומחמת מיעוס, ועושים להתרחק, אבל הסיבה היא אולי לא נכונה.
טוב, זה שאלה של יחסי חוץ. אני חושב שהתמונות הן יותר מורכבות. זה נכון שכשמדברים על הבריונים של הימין הקיצוני, אז גם באמריקה וגם באירופה, עם האנשים האלה אין לנו שום דרך למצוא שפה משותפת, זה גם לא אוהדים את ישראל, וגם האמריקאי שרצח בפיטסבורג יצא נגד טראמפ כי הוא נשלט על ידי יהודים. זאת אומרת, החבורה הזאת של הבריונים ברחובות, זה ודאי לא, עם הגלוחי ראש, זה ודאי לא קבוצה שיש איזשהו משהו שאתה יכול להזדהות איתה. כן. עם זה, עם השלטון עצמו, המפלגות הימניות בשלטון, שהן גם לא בדיוק מתנהגות כראוי בחלק מהדברים. עם כל זה, המפלגות האלה הן רשמית, הן נגד אנטישמיות רשמית, הן בעד הנצחת שואה, יש לנו ויכוחים על מה זה הנצחת שואה. זה לא אויבים שלנו. אז השאלה היא על אנשים שנמצאים בתפר, שהם על הגבול בין השלטון, המפלגות הלאומיות שהן רשמית לפחות נגד אנטישמיות, ובין אנשים שנמצאים על התפר בין המפלגות האלה לרחוב. אבל אני חושב שבאופן כללי, האנשים שהעולם, החלוקה לימין ושמאל, אנחנו היום מוצאים את האנטישמיות הבולטת ביותר באנגליה, במפלגת הלייבור, שהייתה תמיד הבית של היהודים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום שחברי כנסת יהודים מהלייבור צריכים למאבטחים כשהם הולכים לאספות של המפלגה. אז בעצם המפלגה שהיא לגמרי הייתה בית ממש של המצביע היהודי, הפכה להיות עוינת ממש. אז יש לנו, אז הקשרים הקודמים הם מסתבכים. ההגדרות הקודמות מסתבכות. צריך לבדוק כל מקרה לגופו. צריך גם לעמוד על מה שחשוב למדינת ישראל וגם מה שחשוב למדינת ישראל כמגינה של היהודים. אבל אם כל מי שאתה תקשור איתו קשרים יהיה מלאך, התשובה היא לא.
עוד שאלה אחת קטנטנה. עד כמה יש תרומה לישראלים ויהודים לתופעה הזאת של אנטישמיות? ישראלים ויהודים שכמו שאמרת לגיטימי אולי שיתווכחו עם המדיניות הישראלית, אבל הם יוצאים החוצה ואיך לומר, מלבים שם אש.
אז בוא נגיד כך, עקרונית יש כמובן ישראלים שפועלים מאוד חזק נגד ישראל, גם ברמות שהן משיקות נוגעות ואנטישמיות ממש, גם בארצות הברית המוצאים זה גם באנגליה, אני פשוט פחות מכיר מקומות אחרים, אבל בכללי אני חושב שכמו שאמרתי שפוליטיקה עולמית היא יותר חזקה משיקולים של נעים לי או נחמד לי וזה, אז היה עכשיו דיון באוסטריה על קבלת הגדרת האנטישמיות, דווקא האקדמיים ישראלים כתבו מכתב שהם אומרים באמת אנטישמיות זה נורא, אבל אנטי ציונות זה בסדר. אקדמיים ישראלים, אני לא חושב שמישהו יתייחס לזה כל כך.
אז יש...
אוקיי, אז כתבו.
לא, אולי זה דווקא... דעות, יש כאלה שמתייחסים לזה אולי דווקא כמו איזה הוכחה לאופיים של היהודים? אנחנו מדברים גם
לא על... לא יודע, אני לא יודע. יש בכל המדינות בעולם אנחנו במצב שהשלטון אין לו מונופולה לדבר. יש לנו את כל האפיקים לדבר, כולם מדברים, כולם אומרים, גם ישראלים שאומרים דברים, חלק מהם יותר מינים, חלק מהאנשים, חלק פחות. אני לא חושב שזה שורש הבעיה. זה ודאי ש יש דברים על ישראל שנלמדים מתקשורת ישראלית ומזה שהם בעייתים, אבל זה מחיר של חברה דמוקרטית. אני לא רואה בזה, זה בשורה התחתונה אנחנו צריכים לחנך, להסביר, ליצור תמיכה עולמית בדברים שחשובים לעם היהודי ולמדינת ישראל. אני חושב שהדברים האלה זה מה שצריך להוביל אותנו, זה שתמיד יהיו קולות גם מתוך ישראל בחוץ וגם קולות בחוץ בחוץ, זה ככה העולם מתנהל.
כן, בעיקר כשהוא דמוקרטי כמו שאתה אומר.
כן, ברוך השם, מכל שיטות השלטון הכי פחות כן, הכי פחות גרועה זה הדמוקרטיה. הכי פחות גרועה אמרתי עצמי. אין לנו משהו יותר טוב מזה.
הדוקטור בועז כהן, ראש התוכנית ללימודי שואה, מכללה אקדמית גליל מערבי, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
בבקשה.
שלום, שלום. אם בעבר, כך אפילו נחרט במערכון של הגששים, בכל קרן רחוב היה בנק, כל שוטר היה צריך לבדוק אם זה שוטר או זה בנק, אז בימינו הדיגיטליים בנקים סוגרים סניפים או מאחדים סניפים, כמובן כדי לחסוך גם בכוח אדם וגם בעלויות של מבנים. אז התופעה הזאת קיימת בכל המדינה, אבל אם בערים הגדולות עוד מי שרוצה לקבל בכל זאת שירות בסניף יכול ללכת לסניף אחר, מרוחק יותר, ביישובים קטנים כשנסגר בנק, נסגר סניף בנק, זה יכול להיות דרמטי. זה מה שקורה בעצם בקריית עקרון, שם עומד להיסגר סניף הבנק היחיד. שלום, אנחנו אומרים לראש המועצה המקומית שם, חובב צברי, שלום לך.
שלום ויום טוב.
אז מחר אמורה להיות אצלכם הפגנה כי עומדים לסגור את סניף בנק הפועלים היחיד שהיה לכם.
אכן, מחר בשעה 4 אחר הצהריים התושבים באים ואומרים את האמירה שלהם לטובת התושבים הוותיקים, שהם הסובלים העיקריים מסגירת הבנק. הצעירים היום באמת יותר דיגיטליים, יותר ברשתות, יותר באינטרנט, ויכולים לתת פתרונות גם עם אפליקציה. הבעיה המרכזית זה גם לאוכלוסיות החלשות יותר, ובטח בטח לתושבים הוותיקים. יש לנו מרכז יום לאזרח הוותיק, שהוא מפואר, שעושים שם עבודה נהדרת, זה הוותיקים שלנו, והם מתבשרים. דרך אגב, אנחנו התבשרנו ללא שום הודעה מוקדמת, במקרה, במאי השנה, קיבלתי הודעה שהבנק הולך להיסגר. רצתי מיד לסניף הבנק, למנהל הבנק, והוא בשלו בעניין, אומר, זה לא קשור אליי, אנחנו, איך אתה יודע, לא אמרו לנו, לא דיברו איתנו, כל מיני דברים שהם לא לעניין, והתחלנו במהלך דרך גם ועדת הכלכלה בכנסת, למנוע את הגזירה הנוראה הזאת, במיוחד לתושבים, ואני אומר יותר מזה, בנק הפועלים,
מה קרה בוועדת הכלכלה? זאת אומרת, זה
ועדת הכלכלה, גם יושב ראש הוועדה, ישבתי איתו אישית, איתן קבל, אמר שהוא יעזור, והוא הבטיח שיעזור בכל העניין, והם מטפלים. כתבנו מכתבים גם למפקחת על הבנקים, וגם לנגידת הבנק. הפעלנו את כל מי שרק אפשר בכל העניין עצמו, כדי להבהיר שזה מאוד מאוד חברתי בכלל, כל העניין. עזבו כרגע את הנושא הכלכלי, שיכול להיות שהיום בעידן הדיגיטלי, כולם רוצים להתמזג ולאחד את הדברים שישנם, אבל זה בנק יחיד בקירת עקרון. אם היה עוד סניף, אני יכול להבין, ואולי לא היינו קמים בכל רמה על העניין. אבל גם אפילו החיילים, אפילו הצעירים, מבינים שהסבא והסבתא שלהם הולכים לסבול בתקופה הזאת, ורוצים ככה לגלגל אותם או למזכרת בתיה, או לרחובות, בכל מיני פתרונות שהם באמת לא ריאליים לתושבים הוותיקים.
עכשיו, אם אני מבין נכון, אם יוצאים לרחוב, זאת אומרת שגם ועדת הכלכלה, גם המפקחת על הבנקים, גם הנגידה, אף אחד לא הצליח לעזור.
בינתיים לא קיבלנו מהם תשובות בעניין. אני בפעם האחרונה שפגשתי השבוע שעבר את חבר הכנסת איתן קבל, ממש בכנסת, הוא אמר לי שהם על זה והם אומרים לקבל תשובות, אבל נכון להיום ההנהלה של הבנקים החליטה באופן גורף לסגור את הסניף בקריית עקרון, ואני אומר הם מפסידים. הם רצו לסגור את זה כבר ביולי אחרי מלחמות, כולל ועדת הפנים של הכנסת שחבר הכנסת יואב קיש התערב בעניין, וגם הבינו שהם בתקופת תקופה לא טובה, דחו את זה לדצמבר. נכון להיום התאריך שמדברים עליו זה ה-20 לפברואר, ואנחנו מנסים למנוע את ההחלטה ואת הגזרה הזאת. ואני גם אומר לבנק הפועלים, אתם מפסידים, אתם מפסידים גם מבחינה חברתית, וגם את זה שאתם, כי זה לא רק קריית עקרון, זה יהפוך להיות האש בשדה הקשישים בכל הארץ, כי לא הכל מסתכם רק בקטע הכלכלי, בסוף אתה צריך לראות שאתה גם חברתי. ודרך אגב, אנחנו היינו שותפים יחד עם כל עם ישראל בכל הסוגיה הזאת של המעשים הטובים שבנק הפועלים חרט על דגלו. איפה המעשים הטובים שלכם יקיריי? לא הכל זה כלכלי, ויש פה יישוב, דרך אגב, אם הם רוצים גם להסתכל מבחינה כלכלית, ואני לא האנליסט שלהם בעניין, אנחנו הולכים לגדול, קיבלנו מוועדה גיאוגרפית עוד 748 דונם, ואנחנו הולכים לגדול כיישוב במהלך ה-10 שנים הקרובות, ותבוא לפה גם אוכלוסייה נוספת, ככה שלא יישארו להם רק סדר גודל. היום קריית עקרון זה 11,297 תושבים, ואנחנו נגדל בהדרגה, אפילו עד כדי 20,000 תושבים. ומה, נראה לך שביישוב של 20,000 תושבים לא יהיה בנק? אנחנו גם בונים לשאר הסניפים ושאר הבנקים. אנחנו צריכים שיהיה פה במיוחד בקירת עקרון סניף של בנק שיוכל באמת לשרת במיוחד את האזרחים הוותיקים, ולא בכל מיני...
אז אולי באמת, אולי באמת הפתרון הוא להציע לבנק אחר, בנק פועלים לא רוצה.
גם את זה אנחנו מנסים, תראה, זה נכון, המגמה בכל הארץ זה לנסות לראות שהם עוברים לדיגיטלי, אבל למה דווקא על יישוב כזה, שבאמת הוא יישוב שמוכר גם במקום מרכזי, עם תושבים, יש לנו מיקרו קוסמוס של כל הקהילות, אנחנו התחלנו ב-26 בנובמבר 48 עם 60 משפחות מבולגריה. אחרי זה הגיעו לפה משפחות מצפון תימן. יש לנו קהילה מדהימה גם ממוסול וגם מבגדד שהגיעו הנה. יש לנו מצפון אפריקה, יש לנו מטוניסיה ומטריפולי, מאתיופיה, מברית המועצות לשעבר. ממש מיקרוקוסמוס של כל הקהילות היהודיות, ובסופו של דבר הם הוותיקים שלנו, והם הנפגעים העיקריים מהסגירה לא חברתית של בנק הפועלים.
אז מה תהיה הקריאה מחר בהפגנה? מול
אל תשליחני ליד זקנה, אני אומר, לא, גדלנו
זה,
איתכם.
זה מול ההנהלה של הבנק, או שמול אולי מול אזרחי ישראל תסגרו חשבונות בבנק הפועלים?
אני תראה, אני עוד לא קורא לאף אחד בעניין, בסוף אחד כל אחד יעשה את החשבון הכלכלי שלו ואיפה הוא רוצה להיות. ואני לא נכנס לסוגיה עצמה, אני רק אומר לבנק הפועלים, ביום שתסגור את הבנק בקריית עקרון, אתה עיוורת אש בשדה הקשישים, וזה לא רק בקריית עקרון, זה בכל הארץ. ואני חושב שהם מבינים את זה. אני חושב שהם מבינים את זה, ואני קורא להם לחזור בהם מההחלטה המאוד מאוד לא חברתית ומאוד מאוד לא נכונה לגבינו בסיפור עצמו, כי לא נעים לומר, הם רוצים להיות ראשון זה מחייב, זה גם הסיסמאות שלהם, ועם זה הם הולכים כל הזמן, אז להיות ראשון זה גם לשמור על האוכלוסייה הוותיקה, כי לכולנו יש סבים וסבתות וותיקים, וכולנו נגיע לגמרי דברים האלה. נכון, שאולי בעוד 10 שנים, גם החבר'ה האלה שיגיעו ל-120 ויעלמו, יכול להיות שכבר אז נוכל לעשות אחרת, אבל כרגע עדיין יש לנו את האוכלוסייה הוותיקה, את הוותיקים שלנו, שזקוקים לראות את הכספר, את הפקידה שנמצאת מולם, והם לא מבוטרים על הדבר הזה, והם באים עם הקלנועיות שלהם. אז נע, גם חמלה בעניין, וגם הסתכלות חברתית. זה מתבקש. כן.
טוב, אז מחר, מחר זאת ההפגנה, אנחנו ננסה לפנות למערך, להנהלת או דוברות בנק הפועלים, נשמע מה יש להם לומר, אבל קשה לי להאמין שמה שאתה לא הצלחת לעשות בכל השיחות והמפגשים שלך, אנחנו נצליח לעשות בפנייה, אבל מי יודע, אולי יקרה משהו. חובב צברי, ראש המועצה המקומית קריית עקרון, אני מאוד מודה לך על הדברים, אנחנו נעקוב.
תודה לכם.
כל טוב.
ביי, יום טוב.
במכללת נתניה מתקיים היום כנס מיוחד בסוגיית ההתמודדות עם רשלנות רפואית. אחד הדוברים בכנס נמצא איתנו, עורך הדין אירון פסטינגר, שלום לך.
בוקר טוב.
אתה מומחה בתחום הרשלנות הרפואית, והסוגיה שעליה אתה מדבר בכנס היא האם התביעות האלה, תביעות הרשלנות הרפואית, שיפרו את מערכת הבריאות. מה הסיבות לכאן ולכאן?
הרופאים כמובן, המשרד הרפואי יותר נכון, לא כל הרופאים, סבור שבגלל ריבוי התביעות ב-30 שנה האחרונות, כי סך הכל לפני 30 או 40 שנה לא היו כמעט תביעות כאלה בכלל, בגלל ריבוי התביעות ועלייה בסכומים שמשתלמים לנפגעי הרשלנות הרפואית, אז מצב הרפואה הוא רע גם בגלל ההוצאה על הסכום הזה וגם בגלל החשש של הרופאים מתביעות, שגורם לכל מיני תופעות כמו רפואה מתגוננת וריבוי בדיקות וכל מיני טענות מהסוג הזה. השאלה היא כמובן, כשלא היו תביעות האלה, האם מצב הרפואה יותר טוב? אני לא סבור כך. מצב הרפואה או מצב מערכת הבריאות...
אגב, ניתן בכלל להשוות, כי הרי גם הטכנולוגיה הייתה מפגרת לפני 30 שנה.
כן, להפך, הטכנולוגיה אמורה למנוע תביעות כאלה ולשפר את ההבחנה ולשפר את העבודה של הרופאים. הסיבה שלא היו תביעות כאלה לפני 30 שנה זה כמעט שהיה קשר שתיקה של הרופאים, והרופאים היו מקצוע, עדיין מקצוע מורם מעם, ורופאים לא מזדרזים להעיד אחד נגד השני. היו גם תופעות של טיוח בבתי החולים, אז אנשים פשוט נפגעו ולא ידעו ממה הם נפגעים. לא היה להם מושג, ובקרבנו מסתובבים אלפי נכים שאין להם מושג ממה הם נעשו נכים אפילו. עכשיו, מצב הרפואה זה לא רק תחושת הרופאים, אלא גם זה כמובן תחושת החולה וזכויות החולה. בית המשפט העליון עשה עבודת חריש עמוקה בתחום הזה במשך ה-20-30 שנה האחרונות, ולא ספק שיפר את מצב הרפואה בכל מיני תחומים, בחובת הרישום, בחובת התיעוד, בחובת מתן ההסברים לחולה, בחובת מתן האלטרנטיבות הרפואיות השונות וההסבר המפורט כדי שיוכל להחליט, שהוא יוכל להחליט מה טוב לו ומה נוח לו ולא הרופאים יחליטו עבורו.
זה לא, אגב, זה לא נובע מתוך אותה רפואה מתגוננת, הצורך לתת לחולה שהבנתו ברפואה קצת יותר קטנה משל הרופא לבחור לעצמו את הנתיב שיבחר?
לא, זה נובע מזכויות האדם הבסיסיות ומחוק זכויות החולה ומהתפתחות שיח הזכויות בארץ, וגם העובדה שבסופו של דבר רופא צריך להסביר לחולה ולא להחליט ממקומו. ואם יש אלטרנה רפואית או יש אסכולה רפואית שהיא אפשרית, אז הוא צריך, החולה צריך לדעת עם זה, מזה. בשביל לדבר בעניינים עדינים, עניינים מורכבים כמו למשל הפסקת הריון או מומים במהלך הריון, בנושאים שהם מורכבים מבחינה אתית, מבחינה מוסרית, מבחינה דתית, החולה צריך לדעת את כל האינפורמציה. ולא לתת לרופאים, כן, לא להיות לא בערפל ולא בעיוורון מצד אחד, ולא לתת לרופאים להחליט במקומו מצד שני.
ומה לדעתך, בהבנתך את התחום הזה, צריך עוד לתקן?
יש עדיין תופעה לא סימפטית, עדיין, למרות כל השנים ולמרות כל השינויים, של קשר שתיקה בקרב הרופאים בתחומים רבים, ורופאים שלא מזדרזים להודות. דרך אגב, הם לא מזדרזים להעיד כנגד הקולגות שלהם. והטיפול במקרה הרשלנות, במסגרת הסדר הפנימי, או המשמעת הפנימית של המוסדות הרפואיים, הם לא, עדיין לא משביע רצון. הרופאים כמובן יטענו שזה הכל בגלל החשש מהתביעות הללו, אבל הרופאים לא מפחדים מהתביעות, שהם לא משלמים את זה מכיסם, תמיד יש כיס עמוק, ישנו את המוסד הרפואי או את חברת הביטוח, הם בדרך כלל פוחדים, הרופאים הרשלנים אני מתכוון, מהמדעת של הקולגות שלהם עליהן, ומחוות הדעת או מהשם שיצא להם בקרב עמיתיהם. הם לא מפחדים לא ממשרד הבריאות ולא מהתביעות ולא מהצורך שהם ישלמו משהו מכיסם. הם מפחדים ששמם הטוב ייפגע, וזה סיבה מספקת כדי שלא להעיד או שלא להודות או שלא שנסות להסתיר. התופעה הזאת עדיין שכיחה למרבה הצער.
אבל זה לא רק בעיני עמיתיהם, זה גם בעיני הציבור הרחב.
נכון.
אז יש לזה השלכות כלכליות, מקצועיות, זאת אומרת, החשש הוא לא סתם פגיעה בשם טוב.
החשש הוא בעיקר פגיעה בשם טוב, ובדרך כלל חשש לא מוצדק, שכאשר טובים בית חולים או קופת חולים, בדרך כלל שמו של הרופא בדרך כלל לא משתרבב באופן אישי. אם כמובן מנהלים את זה בצורה, אם המוסד מנהל את זה בצורה מושכלת ולא מנהל ג'יהאד של מלחמה בכל האמצעים, שגם את זה אנחנו רואים מצד המוסדות הרפואיים לעתים קרובות. כך שבעיקרון אי אפשר להגיד שהתביעות האלה הזיקו למצב הרפואה, לאור השיפור הגדול שחל גם בתיעוד וגם בהסברים וגם במודעות של החולים לאלטרנטיבות שעומדות בפניהם.
אז אם אני מבין נכון, אנחנו מסכמים ואומרים שיש עוד מה לשפר, אבל אנחנו נמצאים צעדים גדולים קדימה גם באיכות הרפואה שאנחנו מקבלים בעקבות אותן תביעות לרשלנות.
בהחלט, אין מה להשוות למעט מה שהיה לפני 30-40 שנה, שכמו שאמרתי, מסתובבים בקרבנו אלפי או עשרות אלפי אנשים שנפגעו במהלך הטיפול הרפואי ונעשו נכים, ואין להם אפילו מושג על שום מה. הם חושבים שזה גזירת שמיים. זה גורל. זה לא גורל. הרבה בידי אדם, לא הכל, אבל הרבה בידי אדם, וצריך לטפל בכך.
עורך הדין נירון פסטינגר, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה ויום טוב. כל טוב, ביי.
יום עשרה בטבת הוא גם יום פטירתו של רבי נתן מברסלב, תלמידו הגדול של רבי נחמן מברסלב. רבי נתן נפטר לפני 174 שנים. אנחנו רוצים לשוחח על דמותו ועל אישיותו של בעצם מי שכתב את כל כתבי רבו הגדול, השתדל אולי קצת להותיר את עצמו בצל יחסי אל מול דמותו של רבי נחמן. איתנו נמצא על קו הטלפון חוקר החסידות, מבחירי חוקרי הגותו של רבי נחמן מברסלב, הפרופסור צבי מרק, שלום לך.
שלום וברכה.
מי היה רבי נתן? דווקא בגלל שהוא קצת שם את עצמו בצל, אז חשוב אולי להבליט את דמותו.
רבי נתן אחד הדמויות, הייתי אומר, המרתקות ביותר בחסידות, ולא רק בחסידות ברסלב. רבי נתן אכן ראה את עצמו כתלמיד של רבי נחמן, שכל יעדו בחיים זה להעביר את תורת רבו. הדימוי המקובל בחסידות ברסלב בעקבות תורות של רבי נחמן זה שרבי נחמן הוא בחינת משה רבינו ורבי נתן הוא בחינת ישוע בן נון, רבי נחמן זה בחינת התורה שבכתב, רבי נתן זה בחינת התורה שבעל פה. אבל צריך לזכור שאין כאן רק העברה באיזשהו מובן פשוט של לדאוג שהדברים ייתנו לאור, לדאוג שתהיה קהילה ברסלבית. רבי נתן היה יוצר מופלא, הוא היה סופר מחונן. היצירה המרכזית שלו, ליקוטי הלכות, היא יצירה שמתפרסת על פני שבעה כרכים, והיא הייתה במשך תקופה ארוכה ספר החסידי הגדול ביותר, המקיף ביותר. רבי נחמן ביצירות המרכזיות שלו בספר ליקוטי מוהר"ן ובסיפורים מעשיות בעצם נתן את היסודות, ומה שעשה רבי נתן הוא פיתח את כל זה לתורת חיים, הוא הפך את כל זה לאופציה לא רק ללימוד ועיון בדברי רבי נחמן, אלא אופציה ממש לחיות, נקרא לזה חיים ברסלבים. ליקוטי הלכות זה בעצם ספר שמפרש את השולחן ערוך, כן, או דורש את השולחן ערוך לפי תורתו של רבי נחמן, הכוונה איך כל מצווה ומצווה מקיימים אותה לפי העולם הברסלבי, לפי העולם של רבי נחמן. וכך הוא בעצם עובר מחג לחג, ממצוות הנחת תפילין למצוות קריאת שמע, ומסביר איך לפי הראות ולפי הקריאה של רבי נחמן, איך צריכים לקיים את, את המצוות האלה. כך שיש לנו בעצם פרשנות מקיפה לכל החיים היהודיים, לכל השולחן ערוך, לפי העולם הברסלבי. וזה זה תופעה מיוחדת. והוא עושה את זה, אני אומר, בכישרון רב ובכישרון ספרותי רב.
ובאמת, פרופסור מרק, הגישה הברסלבית למצוות החיים ולמאפייני החיים היהודיים הייתה שונה אז, היום נראה שוודאי, אבל הייתה שונה אז משאר המקומות?
תראה, רב נתן הרגיש שרב נחמן נותן חיות חדשה ומראה חדש. הנושא של ההתחדשות, הוא היה אתוס ברסלבי נורא מרכזי. רב נחמן דיבר על הנושא של להתחדש כערך ממש מרכזי. הוא אומר, בלי זה, הוא לא מבין איך אנשים יכולים לחיות בלי חדשות. הוא אומר, אני לא, כל נשימה ונשימה שאני נושם, אני רוצה שיהיה בזה משהו חדש. אז הנושא של ההתחדשות, כן, הבחינה הזאת של שיר ולשם, שיר חדש, הפך להיות ממש משימה. לכן הקריאה החדשה והראייה של אותה תורה, אבל בצורה חדשה ורעננה, זה ממש היה משימת חיים, וזה דבר שהוא באמת קיבל מרבו. הנושא הזה של החיוניות, כן, רב נתן, כשהוא מספיד את רב נחמן, הוא אומר, אני מעולם לא ראיתי איש חי כזה. זה הדגש שהוא דווקא שם, הוא לא רק אומר איש חכם וכו', אלא איש חי כזה. ולכן באמת הנקודה הייתה, איך הופכים את התפיסה הזאת של רב נחמן באמת לתורת חיים, ואיך זה משתלב בתורה, לא כדי מה משהו ששונה מהתורה. ובמובן הזה יש בזה באמת מבט חדש. ושיהיו כל יום בעיניך כחדשים, זה היה המשימה, וכאן ההתחדשות הייתה מתוך הנושא הזה. רב נחמן דיבר על עצמו שחידוש כמוני, כן, יש גם שיר ידוע, חידוש כמוני לא היה בעולם, ובאמת רב נתן לקח את זה. עכשיו הוא לקח את זה גם במישור שדיברנו, אבל גם במישורים אחרים, למשל הוא כתב את ספר התפילות, ליקוטי תפילות, שזה ספר שעוקב אחרי כל תורה ותורה של רב נחמן מליקוטי מוהר"ן, ומתפלל אותה. ונותן דרך איך להפוך את זה באמת למסעת נפש, איך לא להשאיר את זה רק איזה לימוד מנוכר, איזה לימוד עיוני בלבד, תיאורטי, אלא איך זה הופך להיות עבודה דתית, איך זה דבר שאיתו אתה בא לפני האל. וזה המשימה שהוא עשה בליקוטי הלכות, בהנחיה של רב נחמן עצמו. והיה לו עוד, הייתי אומר, פרויקטים מסוג זה, כמו ליקוטי עצות, וקיצור ליקוטי מוהר"ן, שזה לקחת מכל תורה ותורה ולהגיד איזה עצות הלכה למעשה, כן, הלכה למעשה במישור הקיומי, במישור הדתי, אפשר ללמוד מזה. כך שרב נתן באמת המשיך את תורת לבו, נשען על תורת רבו, אבל הוא עשה את זה גם כן מתוך התחדשות גדולה, מתוך יצירתיות גדולה ובתנופה ספרותית מאוד מרשימה, ובצד זה הוא היה פשוט מנהיג שהקים אחרי פטירת רב נחמן, היו רבים שחשבו שחסידות ברסלב נגמרה, מאחר שלא נקבע יורש, גם רב נתן לא ראה את עצמו כאדמור, לא ראו אותו כאדמור במובן המקובל שבחסידיות אחרות, אז היו כאלה שחשבו שחסידות ברסלב נגמרה, מי שנתן את התנופה המחודשת היה רב נתן, ובעקבות כך הוא הצליח באמת להקים לדורות את חסידות ברסלב.
אפשר לומר, ויש כאלה שאומרים שאולי בלי רבי נתן, רבי נחמן היה נחשב היום לעוד רב שהיה בקהילה, הצליח, היה בעל קריזמה, הצליח לרכז סביבו קבוצת תלמידים, אבל זהו, לא היה מה שקורה היום.
תראה, אני חושב שזה מהרבה בחינות נכון. רב נחמן היה ודאי, אני חושב, רב נחמן עורר תשומת לב מיוחדת, גם בתוך החסידות עצמה וגם מחוץ לחסידות, גם בעולם של המשכילים, ממש מיד, עוד בחייו ומיד אחרי פטירתו, כן? אנחנו מוצאים כבר תגובות ספרותיות על רב נחמן כבר שנתיים, לאחר שיוצא ספר הסיפורי מעשיות שלו ב-1817 וכו'. אז רב נחמן ודאי היה תופס מקום כהוגה, כיוצר, כענק רוח בפני עצמו. אבל אני אומר, כמו שניסיתי להדגיד קודם, מה שעשה רב נתן, שהוא הפך את זה לאפשרות לחסידים להמשיך בדרכו של רב נחמן. עכשיו כאן צריכים לזכור את הנקודה, שבדרך כלל בחסידות, מה היה המוקד של החיים החסידיים? גם היום, הרבה, נוסעים לרבה לחגים, יש חתונות, הוא נותן דרשות, הרבה החי, זה היה אחד מהמרכזים, הדברים שמאפיינים את החסידות, לא רק העניין של ובחסידות ברסלב נוצרה כמובן מצוקה. איך זה שאתה ממשיך את, איך אפשר להמשיך את חסידות ברסלב ולחיות חיים חסידים תוססים, כאשר אין לך רבי חי לכאורה. לכן היו כאלה שבאמת כינו את חסידי ברסלב ככינוי של גנאי חסידים מתים או חסידי המת. ומה שרב נתן ניסה לבוא ולהגיד, שאפשר להמשיך לחיות, לא רק לעיין בספרי רב נחמן, אלא לחיות חיים ברסלבים, נקרא לזה תוססים, ופטירת רב נחמן גם כן בזכות הספרים, בזכות ההמשך של העיון, דרך העת. אבל רב נתן עצמו המשיך להתגעגע, אחרי פטירת רב נחמן הוא המשיך להתגעגע לרבו, עד פטירתו, עד יומו האחרון. ובאמת אחד התיאורים המעניינים זה שמקשרים בין הנושא של אחד הנושאים הסודיים בחסידות ברסלב, הנושא של הספר הנשרף, לבין פטירתו של רבי נתן. הספר הנשרף זה ספר סודי של רבי נחמן, שהיה לו רק שני עותקים, ורב נתן זכה לעשות את העותק השני, וקרא את זה פעם אחת ורב נחמן לקח ממנו, ולאחר מכן רב נחמן הורה לשרוף את הספר. ותקופה קצרה לפני פטירתו של רב נתן, הוא מספר לנו על חלום שהוא חלם, חלום אישי שהוא חלם. ובחלום הזה הוא מספר שהוא ראה את רב נחמן שהוא מחזיק בידו את הספר הנשרף. ואז רב נתן מבקש מרב נחמן ללמוד איתו, ואז הוא אומר לו, תשמע, כדי ללמוד את זה איתך אתה צריך לבוא לכאן, אתה צריך להיות איתי. ורב נתן מספר שהוא אומר שאפילו שרב נחמן אמר לו פעם, השם ממך אל תפחד, הוא אומר אחרי החלום הזה רעדתי מפחד, הוא מפחד מהחלום, ובאמת לאחר תקופה קצרה הוא באמת נפטר. רב נתן תיאר את הספר הנשרף, את הזמן שהוא קרא בספר הנשרף, כאילו הוא נכנס להידרה, ההידרה של הזוהר, וזה האירוע הגדול של רשב"י עם תלמידיו שהוא מגלה להם את סודות התורה. ואנחנו יודעים שההידרה, בעקבות ההידרה הראשונה, ההידרה רבה, נפטרו כמה מתלמידיו של רשב"י, ובעקבות ההידרה הזאת השנייה, רשב"י עצמו נפטר בסופה. וגם רב נחמן תלה את סתירתו בספר הנשרף, ובסופו של דבר גם רב נתן, הייתי אומר, עלה במובן הזה באש השמיימה, בסערה ובאש השמיימה, מתוך הגעגועים והרצון הזה להיחשף, ללמוד עם רב נחמן עוד פעם את סודות התורה. והסיפור הזה, אני אומר, הוא סיפור שמאפיין את רב נתן גם בראשיתו. מסופר שרב נתן, כאשר הוא הגיע לרב נחמן, הוא אחר כך הסתובב בנהר וצעק בנהר בברסלב, יש אש, אבער אותה בליבי. האש של רב נחמן, אותה אש שעליה נאמר שהיא צוקד ולא תכבה עד ביאת המשיח, זה האש שתפסה את רב נתן. רב נתן חוץ מהמפעל הספרותי הגדול והעשייה שלו כמנהיג, בערה בו אש. הוא היה דמות מלאת התלהבות, התפילה שלו תמיד עוררה התרשמות גדולה מי שראה אותה. והאש הזה באמת ליוותה אותו מהרגע שהוא הכיר את רב נחמן ועד הימים האחרונים שלו.
אגב, כיום כשאתה מסתכל על החסידות, לפלגיה אפשר לומר, אתה עדיין מוצא שאולי יש איזושהי שדרה מרכזית שמתנהלת על פי אותה הכוונת חיים שביצע רבי נתן לתורתו הכתובה של רבי נחמן?
כן, אין ספק שיש לזה המשך, אבל אין ספק שכן מדובר באש, ואש זה גם דבר מסוכן. ובמובן הזה, מאחר, זה קשור למה שדיברנו קודם, שמאחר שאין הנהגה ברורה לחסידות ברסלב, ובעצם היום הדברים עוברים דרך, הספרים, וזה יש כל אחד שקורא בספרים יכול להרגיש שהנה אני תלמיד של רב נחמן, וכל אחד שבא שערים פתוחים, אין ועדת כניסה, כן, מי נכנס ומי לא. ולכן באמת, אני אומר, ישנם זרמים מרכזיים שהולכים בעקבות רב נתן וכו', אבל ישנם גם כל מיני זרמים אחרים, שכל אחד מבאר את זה אחרת, ומחר שאין מישהו שיכול להגיד, הנה זה כבר מחוץ לגדר, הנה זה כבר פירוש לא נכון, אז קוראים גם כל מיני דברים לא חיוביים בהקשר הזה. אבל זה מה שנקרא בשוליים, סך הכל יש תנועה ענקית, יש לה גוונים מאוד מגוונים, הרי אנחנו יודעים שישנם היום חסידי ברסלב שבציונות הדתית, וישנם חסידי ברסלב בנוער הגבעות, ויותר מאשר מסתובבים עם תורות הקודש ביד, מסתובבים עם ליקוטי מוהר"ן ביד, החבר'ה הצעירים. וזה מעבר לזרמים החרדיים, והזרמים של החוזרים בתשובה, ואנשי הרוח. אני חושב שכן באמת מעגלים מאוד רחבים ומגוונים, ושונים זה מזה. ובין השאר הגיוון הגדול מתאפר בגלל שאין מישהו שיכול להגיד, שמע, זה כבר לא, זה משהו אחר. אתה, וזה פתח גם הרבה אפשרויות, כן? דווקא החסידות הזאת, שהרבה הוא לא חי, והיא לא ממסדית במובן הזאת, היא פותחת הרבה אפשרויות, אבל חלק מהפתיחות הזאת יש לה גם מובן, וחלק מהאש הזאת יש לה גם מחיר.
אני רוצה רק לסיום לשאול אותך, פרופסור מרק, יש מי שטוען שרבי נתן יותר גדול מרבי נחמן. אתה מקבל אמירה כזאת?
אני לא...
אתה מוכן לשמוע אותה בכלל?
אני לא מכיר גם מי שטוען כך. אני לא שמעתי כאלה טענות, אבל אני לא... אני חושב שבאמת יש כאן באמת שילוב, הייתי אומר שילוב של כוחות, אבל רבי נחמן הוא ללא ספק זה שפרץ את הדרך, וזה שפרץ את הדרך לרב נתן, ואני חושב שהפוריות העצומה של רב נתן, והציסה והאש שמאפיינת אותו, והעשייה כל כך רחבה, לא הייתה מתאפשרת בלי רב נחמן. זה לא שרב נחמן לרב נתן צמח לבדו, ובכל מקרה היה מה שהוא היה. אלא הוא באמת מצא את הרבי שלו, רב נתן התבטא ואמר, המשיח שלי כבר בא. הוא התכוון לרב נחמן, כאילו מבחינתו באמת הוא מצא את האיש שגאל אותו, שהביא גאולה לנפתו. וחלק מהגאולה הייתה יכולת שלו באמת לומר את השירה שלו, להשתמש בקולמוס שלו כלשונו, כדי לזכוע את היה ולהגיע לגאולה שלו, ומבחינתו המשיח כבר בא, וזה מה שאפשר לו להיות רב נתן הגדול.
בלי רבי נחמן הוא לא היה מנהיג חסידות בפני עצמו?
אני לא חושב.
לא.
דווקא משכו אותו לכיוון של הרבנות, הוא אביו היה סוחר עמיד, אבל חתנו, הרב אוירבך, היה רב של קהילה, והוא קיווה שהוא ילך בדרך הזאת, והוא היה תלמיד חכם רב נתן, ודווקא הייתי אומר משכו אותו יותר לכיוונים האלה. אבא שלו גם היה לו הסתייגות מהחסידות, הוא סיפר שהוא פעם הסתלכת לרב אחד, הוא שמע דברים נגד הרב השני. כשהוא היה אצל השני, הוא שמע דברים נגד הראשון. הוא אמר, נראה לי שכולם תחתים. אז מהשורשים שלו, רב נתן לא באופן פשוט, הוא הסתובב, הוא חיפש, רב נתן חיפש קודם, הסתובב אצל אדמו"רים אחרים עד שהוא מצא אצל את רב נחמן. אני מעניין את העניין, אי אפשר לדעת כמובן שום דבר, אבל אם אני יכול לשער, אני טוב ניסויה יותר, הוא דווקא אולי הולך לכיוון שיעדו לו, שיעד לו חותנו, לכיוון הרבני, מאשר לכיוון של אדמו"ר.
הפרופסור צבי מרק, חוקר החסידות, מבחירי חוקרי הגותו של רבי נחמן מברסלב, אני מאוד מודה לך על השיחה המרתקת הזאת. כל טוב, תודה.
תודה רבה גם לך.
שלום, שלום. ביום חמישי הקרוב תיפתח בירושלים תערוכה המבקשת לספר את קורות חייו ופועלו של רבה הראשי בעבר של רומניה, הרב מנחם הכהן, מי שהיה גם רב תנועת המושבים, פעל רבות להעלאת יהודי התפוצות ארץ ישראל. אנחנו רוצים לשוחח לקראת פתיחת התערוכה עם בנו, הפרופסור אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי, שערי מדע ומשפט. שלום לך וצהריים טובים.
שלום לך ולכל המאזינים.
אז מה יהיה שם בתערוכה? מה יראו המבקרים?
התערוכה, כפי שאמרת, סוקרת את פועלו של אבי הרב מנחם הכהן, שבאמת עבר תחנות מעניינות ומרתקות בחייו. הוא נולד בירושלים, דור שלישי בירושלים, נולד בשכונת מאה שערים, גדל כילד עם פאות בתוך שכונת מאה שערים, הלך גם למוסדות החינוך של היישוב הישן, כמו תלמוד תורה עץ חיים, לאחר מכן בישיבת חברון, ולימים החליט להתגייס לצבא ועשה דרך לא שגרתית, גם במובן זה שהוא התחבר לתנועת העבודה כאידיאולוגיה, לא רק ככוח מציאות אלא כאידיאולוגיה שצריך להביא את היהדות בתורת ישראל לכל שכבות הציבור. פעל, כפי שאמרת, הוא למעלה מ-50 שנה מכהן כרבה של תנועת המושבים, שבעצם מאגדת את כל המושבים בארץ, מדובר במאות מושבים, ולצד זה פעל גם הרבה מאוד למען יהודי התפוצות, החל מיהודי קוצ'ין שבהודו, המשך דרך מדינות חבר העמים, שהוא היה מאוד פעיל בהם עוד בשנים שלפני הרמת מסך הברזל, וגם היום במסגרת ארגון לימוד, שמסגרתו גם מתקיימת התערוכה, לימוד FSU, שמאגד בעצם את יוצאי מדינות חבר העמים בכל העולם, וזאת לצד הכהונה שלו בת 13 השנים ברומניה, ששם הוא קיים כרב הראשי, ושוב פעל גדולות ונצורות, ואני יכול רק לומר עוד שגם היום, למרות שהוא כבר במחצית שנות הגבוהות לחייו, ועד 120, הוא ממשיך להיות פעיל בארגונים כמו הג'וינט, כמו ועידת התביעות, שדואגים לכל יהודי באשר הוא, לא משנה איפה הוא נמצא, לדאוג לצרכה, וכמובן גם ליהודים במדינת ישראל.
עכשיו, ציינת ככה, הכל יכול היה להיראות לכאורה הגיוני, אבל יש שתי תחנות שהן ככה יציאה מאוד מיוחדת. האחת זה כמובן ההחלטה של נער צעיר ללכת להתגייס, למרות שהוא גדל בסביבה מסוימת, וההחלטה השנייה היא בעצם ללכת ולפנות לתנועת העבודה, למרות העבר והסביבה הדתית אורתודוקסית שלו.
אכן, וכמו שאמרתי, שתי ההחלטות האלה היו החלטות, כמובן, החלטות אידיאולוגיות. אשר להתגייסות לצבא, אבי כל ימיו היה בנותיו, זה התחיל עוד מבית אביו, למרות שהם גרו בשכונת מאה שערים, ואגב שכונת מאה שערים של אותם ימים לא הייתה כמו בימינו. הרב שלה, הרב הראשי שלה היה חבר במועצת התלמוד הראשית, הרב אכטפוגל, רב ציוני, למרות שהוא היה בשכונת מאה שערים וראש ישיבת מאה שערים. המשפחה הייתה ציונית, ולכן ההתגייסות לצבא הייתה דבר טבעי. אבי גם זכה להיות ממשחרי הכותל, הוא היה יד ימינו של הרב שלמה גורן, זכרו לברכה, במשך הרבה מאוד שנים, כולל בשחרור הר הבית, הוא היה בין הראשונים, שגם שהגיעו לכותל המערבי ולהר הבית, וגם זכה להביא את הרב צבי יהודה כהן, זכרו לברכה, ואת הנזיר, לכותל המערבי ממש בשעה שלאחר השחרור. ולצד זה, כאשר הוא פרש מהצבא, הוא החליט שתורת ישראל צריכה להיות שייכת לכל עם ישראל, לא רק למפלגות דתיות. אז אמנם היום זו תופעה שכולנו מכירים, שיש חברי כנסת במפלגות לא דתיות, אבל באותם ימים, אני מדבר על שנות ה-50 וה-60, זה באמת היה דבר נדיר. הוא עשה את זה מתוך, כפי שאמרתי, מתוך השקפת עולם, ואני חושב שממבט לאחור, בהחלט הוא גם לא מצטער על זה, מכיוון שבאמת הוא זכה להביא גם את תורת ישראל וגם את הערכים של תורת ישראל לחוגים שאולי אחרת לא היו מגיעים אליהם, החל מההסתדרות הכללית, הוא כיהן כרב ההסתדרות כמה שנים, ולאחר מכן, באותם שנים ועד היום, להרבה מאוד יישובים או אנשים שיכול להיות שכלפי חוץ הם אולי לא הולכים עם כיפה, אבל הם חלק מעם ישראל, ותורת ישראל יקרה ביניהם לא פחות מאשר אנשים אחרים. החוכמה היא איך להביא את זה בדרכי נועם, בדרך שאכן הם יוכלו להתקרב בלי לראות בזה איזה ממד של כפייה דתית.
עכשיו אני מציץ טיפה בתמונות שנשלחו אליי ככה מתוך התערוכה, ואני רואה מפגשים שלו כמובן עם שואי עולם וארץ, וזה מתחיל מבן גוריון ומסתיים בשמעון פרס, ויש עוד הרבה אנשים מסביב. עד כמה המפגשים האלה משפיעים אפילו עליך כבן?
אין ספק שכאשר אתה גדל, ופה צריך גם להזכיר כמובן את אמי, פרופסור דבורה הכהן, זה בית שמצד אחד היה מחויב לחלוטין, גם להלכה, לתורת ישראל, ולמדנו כולנו במוסדות דתיים, אני באופן אישי למדתי גם בשיבת נתיב מאיר, אחר כך בשיבת הכותל, בשיבת הר עציון, אז מצד אחד אנחנו חלק מהציבור הדתי-לאומי במלוא מובן המילה, אבל בד בבד, תמיד הראייה המורכבת הזאת, שיש גם אנשים אחרים, הסובלנות כלפי אנשים אחרים, והצורך באמת לדאוג לכל יהודי בשודי, כל החלוקה הזאת לזרמים ולמגזרים ולמפלגות, הייתה זרה לנו, כי ככה חונכנו משחר ילדותנו, אני ואחותי ואחי, שכל יהודי באשר הוא, וכמובן כל אדם באשר הוא, אבל בראש הראשונה כל יהודי באשר הוא, זכאי לכך, וזאת מחויבותנו כערבות הדדית, לדאוג לו, לדאוג לשלומו, בין אם בהיבט הפיזי לאנשים שנמצאים בצרה ובמצוקה, ובין אם בהיבטים הרוחניים. ואני חושב שלקחנו לנו את המורשת הזאת, כל אחד מאיתנו לקח אותה למקומות שלו, אבל בהחלט אין ספק שהדבר הזה משפיע, וככה אנחנו גם מנסים לחנך גם את ילדינו, את נכדינו, וגם כמובן להשפיע בסביבות החינוכיות שבהן אנחנו נמצאים, כל אחד בדרכו ובסגנונו, אבל אין ספק שהמורשת הזאת היא מורשת יקרה, ואנחנו נשתדל להעביר אותה גם הלאה.
אתה זוכר משהו מהמפגשים האלה? ברמה האישית, ברמה של בן גוריון, שמיר, אנשים כאלה?
בוודאי, אני יכול לומר שכילד, שוב, דבר שהוא נדיר, אבל כילד, כשאתה ילד קטן, יכול להיות בילד בן 5 או בן 10, ויושבים אצלך בסלון אנשים כמו יצחק רבין ושמעון פרס וחיים בר-לב ומוטה גור, כולם זכרם לברכה, ואנשים אחרים, בוודאי שזה גם, קודם כל, זאת חוויה בפני עצמה, וזה גם משפיע עליך. אני גם באופן אישי, עוד זכיתי גם לבקר אצל בן גוריון, לשבת איתו כמה שעות עם ילדי השכונה, וזה דבר שמתאים לך חותם, ולא משנה אם אתה מסכים לכל מה שהוא אומר, או אוהב את כל מה שהוא אומר, אבל אין ספק שהמפגשים האלה, לצד גם מפגשים עם רבנים וגדולי תורה, מותירים בך חותם, גם מרחיבים את האופקים, אבל גם בהחלט מותירים כל מפגש כזה, מותיר בך חותם עמוק. ולכן שוב אני אומר, זו זכות גדולה, ואני רוצה לקוות שעוד הרבה שנים נזכה להיות גם עם מורנו, ולהמשיך לזכות מאורם ועם מורשתם.
אז לסיום, איפה המקום, והחל ממתי העניין נפתח, אותה התערוכה.
התערוכה מוצגת החל ממחר יום חמישי בשעות הערב, בכנס לימוד FSU שמתקיים, מחרתיים סליחה, כן, בכנס לימוד שמתקיים בקריית מוריה, קריית החינוך של הסוכנות בירושלים, והיא תוצג שם, ולאחר מכן אני מקווה גם שהיא תוכל לעבור גם למקומות אחרים.
ברחוב העסקן שבבירה, שם אפשר למצוא את כל ה... את כל העניין הזה. הפרופסור אביעד הכהן, אני מאוד מודה לך. תודה רבה, בהצלחה.
תודה רבה לך ולכל המאזינים.
יום טוב. רגע לפני שאנחנו מסיימים, נביא בפניכם את תגובת דוברות בנק הפועלים לעניינו של הסניף שעומד להיסגר בקריית עקרון. ובכן, כך נאמר לנו, אנו מעמידים לרשות לקוחותינו את מספר הסניפים הגדול ביותר בישראל, לצד סניף נייד ואמצעים ישירים לפעילות בנקאית. כחלק ממהלך ההתייעלות המערכת הבנקאית, הסניף צפוי להתמזג עם סניף הדרים ברחובות, ובמקום יישאר בנקת. בנק הפועלים קשוב לצורכי התושבים, ידאג לכך כי מדי שבוע יגיע לקריית עקרון סניף נייד בו יוכלו הלקוחות לקבל שירותים בנקאיים באופן אישי. כמו כן, לבנק הפריסה הגדולה ויותר באזור עם 5 סניפים במזכרת בתיה, סניף הדרים, דיגיטל רחובות, סניף רחובות וסניף גדרה, והם ימשיכו לעמוד לרשות הלקוחות בסיוע של דיילים בסניפים. עד כאן תגובת בנק הפועלים. נקווה שזה ייתן איזשהו מרגוע שם, או אולי כשאנשים יראו איך הדברים מתנהלים, ואולי הדבר קצת ירגיע את הרוחות שם. נראה לאן הדברים יובילו, מחר כמו שהבנו ההפגנה, ועכשיו אנחנו מסיימים. זה הזמן להודות למשתתפי ואורחי היומן הזה. לחברת הכנסת שולי מועלם רפאלי. לפרופסור צבי מרק. לחובב צברי. לדוברות בנק הפועלים שהגיבה במהירות וביעילות. לאורך הדין ניר און פסטינגר. לדוקטור בועז כהן. לפרופסור אביעד הכהן. לכם על ההאזנה, שאו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.